אוקיי. טוב. השיעור שלנו היום עוסק במצווה, אבל מצווה מאוד קשה לעיכול. וזאת המצווה של מחיית עמלק. מצווה של מחיית עמלק היא כמובן נוגעת לענייננו, כיוון שבעצם כל פורים מסתובב מסביב למצווה הזאת. אנחנו גם בעוד שבת נקרא פרשת זכור, שבעצם היא חזרה על החיוב, וזה מצווה מן התורה לפי רוב הפוסקים לקרוא את פרשת זכור ולזכור שצריך למחות את עמלק. ואני מניח, א', בימינו אנחנו מרגישים מאוד לא בנוח כשיש מין מצווה כזאת להרוג עם שלם. זה מזכיר לנו קצת מה שעשו לנו אפילו. ג'נוסייד זה לא דבר כל כך סימפטי. ושעם ישראל יעשה דבר כזה לעם אחר, זה דבר קשה מאוד. ועוד מעט אתם תראו שלא רק בדורנו זאת משימה קצת קשה. זה כבר היה מיד עם ההופעה של המצווה, בני ישראל לא הרגישו כל כך בנוח איתה. ואנחנו נלך היום לשתי הדרכים שונות. דרך אחת אני קורא לה הדרך האפולוג'טית, ההתנצלותית, שאנחנו נראה שזה לא בדיוק ככה. תוכלו ללכת הביתה ולהגיד, לא, תראה, אתה לא למדת, אתה לא קראת, אתה לא הבנת, זה ככה, זה ככה. כמו שאומרים, ניש גפר לך, זה לא כזה כמו שאתה חושב. הגישה השנייה היא גישה שהיא קצת שונה, אולי אפילו שונה מבחינה מהותית, כיוון שהתורה שלנו היא לא תורה של התנצלויות. אנחנו אומרים, מברכים על התורה אשר נתן לנו תורת אמת, פירוש הדבר שהאמת נמצאת בתורה. ואם יש דברים שנראים לנו לא נוחים, אנחנו צריכים להבין שלנו הם לא נוחים, כי אולי אנחנו לא כל כך מבינים אותה. אבל כשלומדים יותר לעומק, אנחנו עשויים לראות שבעצם התורה קבעה כאן כלל, אולי לא רק לבני ישראל, אלא יש לה הסתכלות מאוד מאוד עמוקה על החיים, על היחסים שבין מדינות, ועל התפקיד של כל עם במערכת העולמית. ולכן המטרה של השיעור הזה היא באמת מטרה לראות את הקונטקסט היותר רחב, כי בכלל בחיים צריכים לראות כל דבר בקונטקסט שלו. אי אפשר לקחת דברים ולקחת אותם רק להסתכל על סלייס אחד ועל סלייס שני. אנחנו אומרים כל שבת בתפילה, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה פירוש תורת השם תמימה משיבת נפש? רק כשהתורה היא שלמה, תמימה, אז אנחנו מבינים את הכוח שלה ואת הפאור שלה. כשאתה מסתכל על כל מצווה לחוד, זה לא נראה כל כך מתאים, זה לא כל כך שייך לדורנו, זה לא כל כך. אי אפשר להסתכל על התורה בתורה, זה לא פיצה שמחלקים אותה סלייסס. תורת השם תמימה משיבת נפש. אם היא לא תמימה, היא לא משיבת נפש. היא אפילו מעוררת שאלות וספקות. לכן אני חושב שמאוד מאוד חשוב לבחון את המצווה הקשה הזאת דרך התורת השם תמימה. לראות את הכלליות של התורה, ומשם אולי להבין את המצווה המיוחדת הזאת. ובכן, מלחמת עמלק מופיעה בתורה בשלב מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. בין שתי מאורעות כבירים שעיצבו את עם ישראל לדורי דורות. המאורע הראשון, אני מאוד שמח שאתה כאן, כי זה נותן לי הרגשה ככה שזה... אני לא לגמרי לבד, אתה מבין? אם יתקיפו אותי פתאום, אז יהיה לי עזרה. כן, איזה שני מאורעות גדולים? אל תתביישו, אנחנו לומדים ביחד עכשיו, זה לא שיעור שאני בא ואומר לכם. המאורע הראשון, יציאת מצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים. עם של עבדים יוצא ממצרים. המאורע השני, קבלת התורה. ופה באמצע עמלק מגיע. היו עוד כל מיני סיפורים, היה רפידים, היה קריאת ים סוף, היו הרבה דברים. יתרו בא לפי דעה אחת. אבל המאורע הזה הוא מאורע שהוא, הייתי אומר, המכשול, האובסטיקל הראשון, שבני ישראל נתקלים בו בדרך בין יציאת מצרים לבין הקיום של התכלית שלהם. אל תשכחו, בעצם עם ישראל יצא ממצרים, זה לא היה השבירה של חומת ברלין רק לעשות אותם עם חופשי. והוציאי את העם הזה ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. אנחנו קיבלנו את המישן סטייטמנט שלנו מיד כשיצאנו ממצרים. זה לא היה סתם בריחה מבית עבדים, זה היה כניסה לעולם אחר, לעולם רוחני, לעולם של התחוויות רוחניות של מתן תורה. והנה באמצע מגיע פה המלאק. אנחנו צריכים לומר את האמת, עם ישראל הוא עם שאם היה צריך להרוג כל אומה שעשתה לנו צרות, אני חושב שהיינו באמת לבד בעולם היום. לא היו 7 מיליארד אנשים, אלא היו 7 מיליון אנשים. מה יש? את הרומאים לא צריך להרוג. אתם יודעים שהרומאים היו אומה אכזרית ביותר. היוונים היו אומה אכזרית ביותר. המצרים אומה אכזרית ביותר. ודווקא התורה אומרת, לא תתאב מצרי, לא תתאב אדומי. רילקס. לא כל כך מהר הורגים אנשים. אז מה קרה עם המלאק? אנחנו לא רואים בתורה איזשהו דבר חריג שהמלאק עשה. כתוב כמה מילים, תסתכלו, אנחנו נקרא את המילים ואתם תגידו לי אם אתם כל כך בשוק, אם אתם הייתם יוצאים עכשיו במין קונקלוז'ן שחייבים להרוג אותם מנער והזקן, הטף ונשים ביום אחד, מה היה שם? אוקיי, היה שם פסוק זין, אני מתחיל עם פסוק זין, שזה הפסוק של רפידים, סיפור שם שהיה עם המים, אנחנו לא ניכנס אליו כאן. ואז בפסוק ח' ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ויבוא המלאק, ויבוא האמורי, ויבוא האדומי, ויבוא המואבי, ויבוא המדייני. אין אומה במזרח התיכון שלא נלחמה עם עם ישראל מלפני 4,000 שנה עד היום. אוקיי, ומה קרה? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא וילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. אגב, העובדה שמשה נשאר עם מטה אלוהים מראה שהיה פה במלחמה הזאת משהו רוחני. נכון? כי אם זה לא היה סתם מלחמה שיוצאים בכלי נשק. מטה אלוהים כבר אומר שיש פה משהו יותר ספיריטואל, יותר רוחני, אבל עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מה. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו גבר עמלק. המשנה במסכת ראש השנה מסבירה שזה לא היה הידיים של משה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. לא, אבל כשמשה ירים את הידיים למעלה, אז בני ישראל הסתכלו למעלה, הם בעצם נזכרו שיש מישהו למעלה. ואז הם התפללו להשם, והם נעזרו. כשהוריד את הידיים למטה, הם הסתכלו רק על שדה הקרב. בשדה הקרב לא היה להם סיכוי. על מי אנחנו מדברים? על עם של עבדים. מתי הם החזיקו נשק? מתי הם החזיקו חרב? מעולם לא. מעולם לא. אתם יודעים, הגיעו אנשים מהשואה, הורידו אותם מעוניות בישראל, שלחו אותם לשדות של לטרון. אתם יודעים כמה אנשים נהרגו בלטרון? לקחו אותם יד להילחם. אף אחד אפילו לא יודע, יש כאלה שלא יודעים עד היום את שמם. אתם תלכו להר הרצל, יש שורות של חיילים, אף אחד לא יודע מי הם. הם פליטי שואה. אין להם הורים, אין להם משפחה, אף אחד לא יודע שהם באו לארץ. מהאונייה לקחו אותם, מהספינת מעפילים לקחו אותם ללטרון. איך הם יודעים להילחם? במי הם נלחמו? בגרמנים? אנשים יצאו מהמחנות, יצאו מהמחנות הקורים, לא יכולים להילחם. פלא שהמלאק בא וניצח אותם. הדרך היחידית הייתה להסתכל כלפי מעלה. מה קורה? ידי משה כבדים, יקחו אבן. פסוק י"ג, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ברוך השם, ביום השני, אגב, כי זה מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, יהושע ניצח אותם. משהו כתוב על המלחמה הזאת, משהו מיוחד, איזו אכזריות של עמלק. אני לא רואה שום דבר מיוחד. מלחמה. אנשים יוצאים ממקום אחד למקום השני, לפעמים בחיים יש וורז, מה אתה יכול לעשות? קורה. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אתה תזכור, תכתוב את זה בספר. איזה ספר זה? לא משנה כרגע. אני אמחה את זכר המלאק. זה unacceptable, זה לא ייתכן הדבר הזה, מה שקרה כאן. דבר שלא נאמר על שום מלחמה אחרת, אבל תסתכלו בפסוקים, לא כתוב כאן כלום. התורה הרבה פעמים מסתירה דבר במקום אחד ומגלה אותו במקום אחר, ובאמת, אם תסתכלו במקור השלישי בעמוד הראשון, זאת הפרשה שאנחנו נקרא עוד שבוע, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. כאן כבר יש קצת יותר פירוט. אשר קרחה בדרך, במקרה הוא פגש אותך בדרך, או משהו כזה, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. נא, אתם פה דוברי עברית, מה זה ויזנב בך כל הנכשלים אחריך? מה זה נכשל בעברית? זה דומה מאוד למילה חלש, אדם נכשל, אדם שקשה לו ללכת, כן? מה זה ויזנב? נכון, מאחוריך. מאחוריך, הוא בא מאחוריך ולקח את כל אלה, בעברית קוראים לזה פדלאות, אנשים שהם לא מסוגלים ללכת מהר, אחד מסכן אבך נקטעה לו הרגל, השני קצת זקן, השלישי ילדה קטנה שאיבדה את ההורים שלה, בהם הוא נלחם, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. למה הם היו עייפים ויגעים? פשוט מאוד, כי אם תקראו את הסיפור לפני כן, היה שם חוסר של מים, היה שם בעיה רצינית מאוד, היה יפים ויגעים, ואתם יודעים מה, אחרי חודש במדבר, כשלא רואים את הסוף, לא רואים עדיין את הארץ, עדיין סוחבים את הטראומות של יציאת מצרים, זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר פשוט. אוקיי, אבל עדיין לא רואים פה איזשהו משהו חריג. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים בתשכח. מחיית המלאק. אגב, מהפסוקים האלה לא ברור בדיוק מה השיעור של מחיית המלאק. זה את הצבא שלהם, את העם שלהם, את רק להילחם בהם, לעשות סגרגייטינג אותם, שיעלו מיסים, כמו שהיה פה הרבה פעמים במלחמות. בתורה עצמה בעצם לא כתוב השיעור של המצווה, כן? אתם יודעים שבשביל המצוות לולב צריכים ארבע מינים. כמה זה מחיית המלאק? לא כתוב בתורה. לכן אנחנו צריכים לראות את ספר שמואל. בלי ספר שמואל אי אפשר לראות את השיעור של המצווה הזאת, שהוא פשוט סוחף. אין אחריו שום דבר. מקור ב', כה אמר השם צבקות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. זה 450 שנה אחרי יציאת מצרים. זה התקופה של שאול, 450 שנה אחרי יציאת מצרים. Now it's the time. עכשיו זה הזמן לעשות את זה. אתה לך והקיט את המלאק, והחרמתם את כל אשר לו, לא תחמול עליו, והמת מאיש, עד אישה, מעולל, עד יונק, משור, ועצה, מגמל ועד חמור. במילים פשוטות ביותר, הכל. אני לא רוצה שום זכר להמלאק מתחת לשמיים. זה ממש כפשוטו. כאן אנחנו רואים את השיעור של המצווה, זה מצווה מקסימלית, מוחלטת, אבסולוטית. וכמו שאמרתי, זה קצת קשה, זה מאוד קשה. עם ישראל הוא עכשיו, אגב, בתחילת דרכו האמיתית, כי זה פעם ראשונה שיש מלך. והגמרא המשנה במסכת סנהדרין באמת אומרת, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך, מצווה מספר אחד. מצווה מספר שתיים, למחות את המלאק, לבנות להם את בית הבחירה. שלוש מצוות. עוד מעט נדבר על הבחירה הזאת של שלוש מצוות שהם חייבים לעשות בכניסתם לארץ. כי מכאן אנחנו אגב גם רואים, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה מאוד, מלך, מחיית המלאק, בניית בית המקדש, מה משותף למצוות האלה? איך אתם מבינים את זה? אין שום ספק שהעובדה שהתורה אמרה מלך, מיד אתם צריכים לעשות מלך, ואז מחיית המלאק, בניית בית המקדש. מה זה? למה זה? ואגב, זה לפי סדר צריך להיות, וזה מה שמה אגב קרה, כן? אנחנו רואים באמת, נכנסו לארץ, מינו את המלך הראשון, את שאול, מיד הוא יוצא למלחמת המלאק, ואחריו דוד ובנו משלים את המלאכה, בניית בית המקדש. זאת אומרת, זה לא הלכה סתם בשולחן ערוך. ככה היה הסדר של הדברים. מה הקשר ביניהם? איך אתם מבינים את זה?
יש לנו מנהיג.
מנהיג.
יש לנו מסעות שהאחרונים לפני מנהיג.
נכון. נכון. אבל שלוש מלחמות, כן, להילחם בעמלק, כן.
אולי רק יכולים להעמיד במקדש
כאשר אין עמלק. זה דבר מאוד יפה, כי בעצם זה יהיה המקבילה לזה שקבלת התורה, שזה עניין רוחני, ובעצם בית המקדש הוא קצת, יש בו עניין של קבלת התורה, ולא הנושא של השיעור הזה, אבל העניין שהיה שם לשכת הגזית בסנהדרין ישבה בבית המקדש, יש פה איזה קבלה יומיומית של התורה, הרמב"ן מדבר על זה בסוף ספר שמות, ונכון, יש איזה הקבלה, זה מאוד מאוד יפה, נכון. ואז עוד הפעם, היציאה למלחמה בעמלק מקבילה למה שקרה בתורה, שגברו על עמלק, ואז התאפשרה קבלת התורה, שכבר אתם רואים שיש כאן איזשהו משהו הרבה יותר מעבר למלחמה של המלאק. יש פה משהו מאוד מאוד פונדמנטלי בסיפור הזה של מלחמת המלאק, שמאפשר את קבלת התורה.
כי המלאק לא היה בארץ, המלאקים.
כן.
אנחנו
נדבר על זה עוד מעט. איפה בדיוק המלאקי ישב, זה אנחנו עוד מעט נדבר על זה. זו שאלה מאוד מאוד טובה, והיא שאלה מאוד מאוד יסודית. כי החידוש שלי באמת הולך להתמקד בנושא הזה, או זאת אומרת, בנוי על הנושא הזה. איפה בדיוק היה המלאק? מי זה המלאק האלה? אוקיי. אז כמו שאמרתי, הבעיה הזאת לא הייתה בעיה שאני מעלה אתכם, והיום זה המאה ה-21, ואיך אתה מדבר על ג'נוסייד. שאול המלך. האיש שהיה צריך to execute, היה צריך להוציא לפועל את המצווה הזאת, גם הוא לא הרגיש בנוח עם זה. והוא בסופו של דבר גם לא מקיים את המצווה כמו שצריך, דבר שגורם באמת להדחתו בסופו של דבר מהמלוכה. ותסתכלו, כתוב ככה, במקור ד' כתוב, ויבוא שאול עד עיר המלאק, וירב בנחל. מה בדיוק קרה שם? לא מסופר, הוא רב בנחל. מה זה? לא כתוב. ואז הוא מפריד את הקיני, שהם הצאצאים של יתרו, שהוא היה מבני הקיני, אומר להם, תקשיב, אתה עשית חסד עם ישראל ביציאה ממצרים, תעזוב אותם, אני לא ארוג אותך. תישאר שם, לא יהיה לברע, אני אצטרך להרוג גם אותך. אגב, עוד הפעם, גם שאול קושר את מה שקרה 450 שנה לפני כן למלחמה הזאת. זה חשוב לשים לב. אבל מה זה בירב בנחל? ולא כתוב בדיוק מה היה המריבה. ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל, אמר רבי בנאה. אתה יודע מה זה היה מריבה בנחל? שתי המילים האלה זה מילות קוד, שרק ה-careful reader, האדם שקורא מאוד בזהירות, יכול לשים לב אליהם. מריבה, נחל. מה זה? אני אגיד לך, אני אפתח את הקוד הזה. מה כתוב כאן? אתם יודעים, בשפות של מחשב, יש המילה אחת, היא אומרת למחשב לעשות הרבה הרבה פעולות. וזה הרבה פעמים התורה שמה כל מיני קודס כאלה, שהם בעצם, אם אתה קורא אותם ואתה מבין כמו את שפת המחשב, מי שיודע לשפת C או פסקל, הוא יודע שמילה אחת היא אומרת למחשב לעשות ככה ולופים ותחזור על הפעולה הזאת ככה וככה פעמים. אמר רבי בנה, התחיל מריב דברים כנגד עגלה הרופה. זוכרים את המצווה של עגלה הרופה? אדם נהרג ולוקחים עגלה, שוחטים אותה במקום, איפה שוחטים אותה? בנחל, התורה אומרת להביא אותה אל נחל איתן, וזה יהיה כפרה לעיר שאנחנו לא יודעים מאיפה יצא הרוצח. הנחל הזה, המילה הזאת היא נחל כאן, היא מילת קוד לכל הפרשה הזאת של עגלה רופה שמתרחשת, הסינרי שלה זה בנחל. מה הוא אמר לפניו, ריבונו של עולם? זה הורג וזה נערפת ומחפרת. מה אתה עושה כאן? איזה מין דבר זה? היה רוצח, לא תפסנו אותו, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא. מה נתת תקנה, כפרה לכל הדבר הזה? לוקחים עגלה שלא עשתה שום דבר. רק התחילה את החיים שלה. והיא תשחט על הנחל, וזה יהיה כפרה לכל העיר. מה הקשר? יש פה איזה מין אכזריות מסוימת. את הבעיה לא תיקנת, לא מצאת את הרוצח, ואתה הולך ושוחט חיים של חיה שלא עשתה שום דבר. בעיה מוסרית. רבנין אמרי, חכמים אמרו דבר קצת אחר, מריב דברים כנגד הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? וירב, הוא רב עם הקדוש ברוך הוא, היה לו תלונות. ריבונו של עולם, כך אמר לי שמואל, לך והקיטה את המלאק והחרמתם וגומר, ותהרוג את הגמל ואת החמור ואת השור ואת השה, את כולם. אדם חטא, ומה במה חטא? איזה מין מצווה הזאת? אוקיי, האנשים חטאו, אני מבין, צריך להרוג אותם. לפעמים, בייחוד בעולם הקדמון, כשאומה אחת קמה על אומה שנייה, הרגו אותם. אבל השורים, השברים, הבהמות, הגמלים, הם לא עשו שום דבר, למה להרוג אותם? יצאה בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. פסוק בספר קהלת, מה פירוש אל תהי צדיק הרבה? Don't be more religious than the Pope. אם השם אמר את זה, סימן שככה זה צריך להיות. אמר יש לקיש, כל מי שנעשה רחמן על אכזרים נעשה אכזר על רחמנים. זה ההמשך של הגמרא. שאול, איזה אישיות מוסרית נהדרת, מרחם על השור ועל הגמל ועל הזה של המלאק. אבל הוא אומר, תדע לך דבר אחד, אדם שהוא אכזרי על רחמנים, רחמני על אכזרים, על המלאק, זה אומר שמשהו אצלו rotten בפנים. המערכת של הערכים שלו, הווליוס שלו, משהו שם לא מסודר. ובסופו של דבר, הוא נעשה אכזר על רחמנים. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? משאול. שאול עצמו. שאול שהיה לו תלונות על הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר לי להרוג את הבהמות של המלאכים? ואת נו עיר הכהנים. זוכרים את הסיפור? אחימץ, או שאול חשב שהוא החביא את דוד, התנפל על נוב עיר הכהנים, הרג שם את כולם. למה? כי הוא חשב שהם עזרו למישהו שהוא חושב שהוא מורד במלכות. אז שאול אחד את כולם, חיסל אותם. כתיב אחה, כתוב אצלנו בפרשה של המלאק, ויחמול שאול והעם, ואתם לגבי נוב עיר הכהנים, על רחמנים לא חמד. מי זה כהנים של עם ישראל? אנשים שהולכים ממקום אחד למקום השני, אנשים שעוזרים ללמוד תורה בכל מקום, עליהם פתאום שאול לא מרחם, לא חס, הורג את כולם. חיסול המוני. אתם מבינים, יש פה גם כן, זה לא סתם רק הדמיון, אני רוצה להראות לכם איך שהתנ"ך, מאיפה הוא לקח את זה ריש לקיש. כי בעצם אם קוראים את הפסוקים, שמים אותם אחד ליד השני, אתם תראו את ההקבלה המצמררת הזאת, שלגבי המלאק, אתה לך והקיטה את המלאק והחרמת את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. והמת, מאיש, עד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועצו, ועצה מגמל ועד חמור. ועל זה שהוא לא מוכן לקבל את זה, הוא רב עם השם, וירב בנחל, הוא רב עם השם על זה. מה כתוב אחרי זה? בפרק חב"ת, ואת נוב עיר הכהנים, עיקה לפי חרב, ותסתכלו בדיוק אותם מילים. מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור, וחמור, ושה לפי חרב. מזעזע. בדיוק אותם המילים שהוא כביכול נלחם נגד השם, הוא בעצמו הוא זה שמוציא לפועל את התוכנית אצל הכהנים. לכן ריש לקיש אומר, זה זועק לשמיים. עכשיו תראו, הרבה קולמוסים השתברו על השאלה, מה בעצם ריש לקיש אומר לנו? שלאדם אסור לעשות צ'אלנג'ינג את המידות של השם? את המצוות של השם? זה ככה נשמע על פניו, על הסרפס, על השטח, ונראה כאילו, אתה יומן בינג, אתה לא מבין את ההיגיון של השם, בקווייט. ככה זה נשמע פחות או יותר. זה לא בדיוק ככה. נכון, נכון. גם אברהם עשה את זה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה גם כן. מה שריש לקיש אומר הוא ששאול, לדעתי, כמו שעוד מעט אנחנו נראה, הוא לא השכיל להבין את העניין המוסרי כאן. ומי שלא מבין את העניין המוסרי, את העומק של המצווה של התורה, אז זה פשוט חוסר ההבנה הזה יגרום לו להיכשל בדברים אחרים. משום שאם אדם, הסקל שלו, המוזניים שלו, המוסריים, הם לא מכווננים, אז פעם אחת יהיה לו טעות במשקל הזה, ומחר יהיה לו טעות במשקל אחר. זה פשוט משהו אצלו לא מכוון. הסקל שלו לא בלנסט. אז אין שום שאלה שאם הוא לא מבין דברים בצד אחד, הוא גם לא מבין דברים בצד השני, והוא יעשה עוד טעויות מהסוג הזה. וזה בדיוק מה שקרה כאן. מה שרבי בנה אומר, פה שאול, הרגישות המוסרית שלו, היא הפילה אותו בפח אחרי זה. כי בעצם, לא שיש לנו בעיה עם רגישות מוסרית, להפך, אנחנו עם שכל המטרה שלו זה לחדד את הרגישות הזאת, את הסנסיטיביטי הזה. אבל כשמשהו הולך על העוקם, הוא הולך על העוקם עד הסוף. וזה מה שקרה אצל שאול. אומר הרמב"ן, מה בעצם הטעם באמת שהשם היה כל כך נגד המלאק? אומר הרמב"ן, בטעם העונש שנענש המלאק יותר מכל העמים, בעבור כי כל העמים שמעו בירגזון, ופלשת, אדום, ומואב, ויושבי כנען, נמוגו מפני פחד השם ומהדר גאונו. מה הרמב"ן אומר כאן? זה בעצם חזרה על פסוקים. איפה כתוב שפלשת, אדום, ומואב, ויושבי כנען נבלו מהשם? אחרי קריאת ים סוף. ואז ישיר, נכון? עד נבלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחדי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. הוא פשוט רק עושה ריפרייזינג את הפסוק הזה. והמלאק בא ממרחק כמתגבר על השם. כל האומות פחדו מהשם, חוץ מהמלאק. ולכן אמר בו ולא ירא אלוהים. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, הפירוש הזה ולא ירא אלוהים, זה הולך על עמלק. אני סתם רוצה להגיד לכם שהפרשנים לא בטוחים על מי זה נאמר. יש כאלה שמסבירים את זה על עם ישראל, שהוא היה באותו מצב, אחרי הסיפור ברפידים עם המים, עם ישראל לא היה ירא אלוהים. אבל הרמב"ן כאן נוקט שמי לא היה ירא אלוהים? עמלק. אוקיי. איך הייתם מסכמים במילה אחת? מה הסיבה להרוג את עמלק? במילה אחת. זה סיבה פוליטית, מדינית, דתית.
מדינית, הוא רוצה להתחרות בקודש ברוך הוא.
הוא רוצה להתחרות, ויותר מפוליטי הייתי קורא לזה דתי, דבר דתי, כן, מלחמה דתית. זה בעצם מה שהוא אומר. ועוד, כי הוא נינה עיסה וקרוב לנו. עובר מתאבר על ריב לא לא, שזה פסוק במשלי. שתמיד מזהיר את האדם לא להתערב על דברים שאתה לא מתאים. יש מריבה בין שני אנשים. אל תכניס את הראש שלך. בסופו של דבר, אומר שלמה המלך, הם שניהם יתאחדו והם יהיו נגדך. שמור על עצמך. אל תתאבר על ריב לא לך. כאן הסיבה היא קצת אחרת. הייתי אומר, היא סיבה ערכית. אתה, יש לך ציפיות מהמלאק, שהוא בא מעשיו, שהוא אח של יעקב, להתנהג קצת יותר טוב. עכשיו תראו, זה כשלעצמו לא סוף העולם, כי גם מואב היו קרובי משפחה שלנו וגם המון היו קרובי משפחה שלנו, ואומנם התורה גם אמרה שלא יבוא המוני ומאבי בקהל השם מסיבות אחרות. אבל כאן אומר הרמב"ן, בסדר, אבל הוא מתעבר על ריב לא לא, מה אתה מתערב? אתה קרוב משפחה, אתה לא רוצה לקרב אותם, בסדר, אבל להתנפל עליהם בשביל מה? כמו שאתה אמרת, אפילו לא לקחו ממנו את הארץ, אף אחד לא רצה לקח ממנו את הארץ, אף אחד לא רצה ממנו שום דבר, סתם מתנפל. אם כן, אנחנו רואים ברמב"ן הזה בעצם שתי סיבות, שביני לביניכם, הסיבה הראשונה נראית יותר חזקה כדי להצדיק את הציווי למחות את כולם. אוקיי, יש כאן עניין דתי, עניין דתי, מתגברים על השם, השם אומר, תשמע, הרי בעולם שלנו השם לא כל כך הוא המתערב, הוא שולח את עם ישראל. זה המישן סטייטמנט. יש איתי ויש לו בעיה איתי, אתם תעשו את זה, אתם תחסלו אותו בשבילי. הסיבה השנייה, באמת אני אומר עוד הפעם, תראו, כל דבר צריך להיות עם פרופורציה. אתה לא, גם אנשים שעשו לך את הרעה הכי גדולה, לצאת נגד כולם זה לא כל כך פשוט. אבל יש כאן ערך, הרמב"ן מדגיש כאן ערך מאוד חשוב, כן. אז עוד מעט נכון, זו שאלה מאוד טובה, ואני עוד מעט באמת אראה שבאמת השם מזכה את עם ישראל לעשות את זה. הוא לא אומר רק תשמעו, I don't want to blood my hands, אתם תעשו לי את העבודה. יש כאן עניין מאוד מוסרי שעם ישראל עוד הפעם צריך להראות לאומות האחרות את הדרך ואת הכיוון. עוד מעט נראה את זה. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים ללכת עוד מעט לרחוב, אם מישהו ישאל אתכם על עמלק שצריך להרוג אותו, תוכלו להרגיש קצת יותר טוב אחרי שתקראו את הרמב״ם הזה. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. שיטת הרמב״ם, לא כולם מסכימים עם זה, שכל מה שהתורה אמרה, תהרוג אותם ותהרוג אותם, ותהרוג את שיבת עממים ותהרוג את עמלק, כמו שעוד מעט נראה, זה לא שאתה יוצא יום אחד ואומר להם, חבר'ה, אני פה וזורק עליהם נוק. לא, זה לא הרעיון. הרעיון הוא שקודם כל קוראים להם לשלום. אם הם לא מסכימים לשלום, אז אתה מחסל אותם. זה השיטה של הרמב״ם. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. כלומר, בין שאתה רוצה לכבוש את זה בשביל הצרכים שלך, או שאפילו השם ציווה אותך להילחם בעמים האלה, שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. כל עיר בעולם. אין דבר כזה יוצאים למסע, לג'נוסייד, לקרוסיידר, שלא משנה מה, משמידים את כולם. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטבו בני נוח עליהם, אין הורגים בנשמה. והרי אין למעס, כן, טוב, הם צריכים לתת טקסס, מיסים, בסדר? אבל אסור לשקר בבריתם, לחזב להם, לשקר אותם, זאת אומרת להגיד להם תנאי אחד ולא לעמוד בתנאי או לשנות את התנאי אחרי שהשלימו וקיבלו שם המצוות. טוב, כמובן שם המצוות אתם יודעים, ולא מדובר כאן שמבקשים מהם אני לא יודע מה לשמור שבת ולהביא ביקורים לבית המקדש. מצוות בסיסיות, להקים בית דין, לא להרוג אחד את השני, לא לגנוב, אנשים שחיים בצורה מוסרית ראויה. במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהוא ימשר, סליחה, ואם לא ישלימו, או שישלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עם המלחמה, הורגים כל הזכרים הגדולים, ובוזזים כל ממונם ואת הפעם, ואין הורגים אישה ולא קטן. ועד הוא אומר שאם המלכי או אחד משבע האומות לא משלים, אצלהם יש הלכה מיוחדת, ששם הורגים אפילו את הילדים ואת הנשים ואת הבהמות. אבל again, זה רק אם הם לא מוכנים לעשות שלום, לא מוכנים לקבל את שבע המצוות. אז אם שואלים אתכם מחר, איזה מין דת יש לכם של רוצחים וזה, תגידו, אתם יודעים מה, אנחנו היינו מאוד שמחים אם כל הדורות שהרגו אותנו היו מציעים לנו קודם כל שלום. אז אנחנו היינו היום לא אומה של 7 מיליון, היינו אומה של 70 מיליון ואולי יותר. וגם אצלנו כשכתוב בתורה מה שאתם חושבים על הפשט שזה להרוג את כולם, תסתכלו, תלמדו את הרמב״ם. המיימונידיס אומר זה לא כך, לא הורגים את כולם, הורגים אותם רק אם קרה משהו באמת שהם לא מוכנים לקבל על עצמם, לא מוכנים לשמוע, לא מוכנים לעשות שלום. אוקיי. והנה אומר באמת הכסף משנה, וזה אפילו על המלאק, שאם קיבלו עליהם שבע מצוות, הרי יצאו מכלל שבעה ממין ומכלל המלאק, והרי הם כבני נוח הקשרים. אם רוצים להתגייר, מתגיירים, מקבלים אותה, אין שום בעיה. אוקיי. אני רק רוצה להראות לכם פה דקדוק תלמודי קצת. אני חושב שמכאן הרמב״ם לקח את הרעיון שלו, כי כמו שאמרתי, ביני לבינכם, אתם לא צריכים לספר את זה לגויים, לא כולם מסכימים עם הרמב״ם הזה, יש כאלה שומע מלאק, just go and knock them down. אבל הרמב״ם כן, זה השיטה שלו, והוא אומר ככה, אני חושב שהוא למד את זה מכאן, והשלחך אדוני בדרך, וכשכבר השם מוכיח את שאול שהוא לא עשה את זה, ויאמר לו, ואחרמת את החטאים את המלאק, ונלחמת בו עד כל אותם אותם. מה מיותר כאן במילים האלה? אם המצווה היא להרוג את המלאק no matter what, unconditional, יש מצווה של מחיית המלאק, מה מיותר בפסוק הזה? מה? בסדר, טוב, זה תריך, זה השיעור של המצווה, אבל מה בהגדרה, בקהל היעד של המצווה? מה משונה כאן? את החטאים את המלאק. מה זה קשור חטאים את המלאק? ואם הוא צדיק, מה? כתוב להחרים את המלאק. לא, אומר הרמב״ם, כתוב כאן את החטאים את המלאק. גם כשהורגים את המלאק, זה לא כל אחד, תקרא טוב את הפסוק, זה את החטאים את המלאק. והבעיה ששאול היה צריך להילחם עם כולם, כי אף אחד לא רצה להיות כמו שבע מצוות בני נוח. והמלבין גם כן מאיר הערה מאוד מעניינת, שכמו שנראה אני חושב שהמלבין שהיה גאון, אבל אני חושב שבעניין הזה על פי הרמב״ם הדברים מתיישבים. הוא אומר ככה, מה באמת וירב בנחל? למה שאול רב איתם בנחל? שאול היה צריך להודיע על כל החיילים שלו, חבר'ה, מחר בבוקר אנחנו פושטים על המלאק, הורגים אותם מנער ועד זקן, למה הוא היה צריך לריב בנחל? מה זה המריבה הזאת בנחל? הוא אומר, באשר אין מחוקי המלכים לתגר מלחמה בלא איזה עילה. פוליטיקלי, כשיוצאים למלחמה, אתה לא יום אחד פשוט כובש, אתה צריך שיהיה לך איזושהי סיבה, לפעמים זה פיקשן, לפעמים זה הסודץ בצ'כסלובקיה, אפילו רוצחים כמו אותו האיש, אני לא רוצה להזכיר את שמו בבית כנסת, הוא צריך איזה עילה למלחמה, לא סתם, אני יודע, הרגו את השגריר באוסטריה, whatever, מה? כעניין, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי? כן, אוקיי, זה פסוק בשופטים, שבני המון אומרים, מה אתה באת פה להילחם בארצי? זאת אומרת, לפני המלחמה יש איזה negotiation, משהו קורה. ביקש המריבה בנחל שלפני הרי המלאק. אז גם שאול לא רצה לצאת למלחמה סתם, לא, זה לא מקובל בין מלכים ובין מדינות. הדבר ראשון, הוא מחפש איזה סיבה לריב איתם. מה הוא רב איתם? הוא אומר, עד שזה היה עילת המלחמה, ששאול אמר שהנחל והביקה שייך אליו, והמלאק רב עמו על זה, קוראים לזה פרובוקיישן, וזה באמת היה פרובוקציה. הפרובוקציה הייתה באופן כזה, שהמלאק לא הסכימו לקבל את התנאים של שאול. אבל אפילו שאול במלחמה הזאת, על פי מה שהתורה אומרת, לא רצה להתחיל מלחמה בלי שום סיבה. הוא רצה to provoke אותם, כדי שיהיה למלחמה הזאת סיבה, ואז זה נכלל במלחמות שאומות עושות אחת עם השנייה. והוא אומר על זה, וגם זה מורה שלא קיים המצווה כראוי. המלבים אומר, זה הייתה טעות שלו, שהוא לא קיים את המצווה כמו שצריך, שלא היה לו לבקש סיבה, רק מפני שהשם ציווה הוא, לא ריב אחר אשר לא להשם הוא. מה פתאום שאול מחפש סיבות? השם אמר לך להרוג אותם, תהרוג אותם. מה אתה מחפש לך כל מיני סיבות להתחיל איתם על הנחל? הנחל שייך לי, הנחל לא שייך לי, המים כן שייכים לי, המים לא שייכים לך. לפי הרמב״ם בברור, זה לא שאלה. הוא היה חייב לעשות את זה. אתה לא יוצא למלחמה לפני שאתה עושה סם negotiations. אתה לא ברברי שיום אחד מתקיף אומה ולא אומר לה שום דבר. אז כנראה לפי הרמב״ם זה לא היה חיסרון של שאול, להפך, זה היה מצד ההלכה. ההלכה מחייבת אותך להיכנס לאיזשהו מסע ומתן עם הצד השני. שאול ידע שהם לא יסכימו לזה, אבל זה כבר אחרת. זה בעיתונים של מחר, זה לא ייראה כמו איזה מין מבצע ברברי של שאול שהוא יוצא והורג את כולם. הם נלחמו איתו, הם לא הסכימו, הוא הציע להם, הוא דיבר איתם, הם לא הסכימו טוב. נו, זה כולם יכולים להבין, ששתי מדינות לא מסכימות ויש ביניהם סכסוך, אז אחד יוצא אנשים. זה חלק א', שהוא באמת הנושא, כמו שאמרתי, האפולוג'טי, ועכשיו נשאר לנו בערך רבע שעה לדבר על נושא הרבה יותר עקרוני. מה באמת המלאק עשו? אני הייתי רוצה שתעברו בקשה לא לעמוד 2, אלא עכשיו לעמוד 3. אני רוצה להראות לכם מלחמה מאוד מאוד מוזרה. אני רוצה שנקרא קודם כל את מקור י"ב. זה המלחמה הבאה באמלק. הייתה מלחמת שאול, כישלון, כי שאול לא הרג את הגג, איכשהו היה נשארו אמלקים בעולם. אבל היה עוד הפעם מלחמה מאוד טרגית באמלק, וזה בספר שמואל א' בפרק למד. דוד ואנשיו באים צקלג, שזה לא רחוק מאיפה שנמצא היום, אני יודע, דרומה מקריית גת, ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. דוד מגיע לעיר שנהרסה על ידי התקפה של העמלקים. העמלקים פשטו, זאת אומרת הם נכנסו, הם invaded את צקלג, שרפו אותה באש. היינו מצפים שיתחילו עכשיו להוציא את כל הגביעות, את כל הגופות של האנשים שהיו בצקלג. לא, 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 לא. וישבו את הנשים אשר בא, מקטון ועד גדול, לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. לא, הם לא הרגו אף אחד. הם שבו אותם. שבי. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. בואו נעבור מהר לפסוק ה', אתם יודעים מה, נקרא את פסוק ד', זה פסוק חשוב. ויסע דוד ועם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. אני הייתי קצת שמח במצב כזה. מה הסיפור? לא הרגו אותם. זה היה יכול להיות יותר גרוע, הורגים את כולם. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. הם היו בצקלה וגם הם נשבו. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. אתם שומעים? כשנהרגים אנשים, אף פעם לא ראינו שסוקלים את המנהיג. כאן רצו לסקול את דוד. וימצאו איש מצרי, אני עכשיו, סליחה, הוא הולך לאביתר הכהן, מה לעשות? לרדוף, רודפים אחריהם. פסוק י' א', וימצאו איש מצרי בשדה. פתאום ליד דור של קריית גת מוצאים איש מצרי. ויקחו אותו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישקו מים. ויתנו לו פלח דבלה, נתנו לו קצת פיגז התאינים, ושני צימוקים. ויוכל ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. אני נזכר בתמונות אחרי מלחמת ששת הימים, הראו איך שחיילים של צה"ל נותנים מימיות לשבויים במצרים, נגמרו להם המים, לא היה להם, החיילים הישראלים משקים אותם, נותנים להם, זה בעצם מה שקורה כאן. ויאמר לו דוד, למי אתה ואי מי זה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני האדון שלי, כי חליתי היום שלושה. הוא ראה שאני חולה, הוא זרק אותי כאן. האיש הוא נער מצרי, עבד לאיש המלאקי. ומה אנחנו רואים כאן? שהמלאקי, כשהוא לא יכול היה יותר להשתמש בו, כי הוא חלה שלושה ימים, שולח אותו למות בעצם. בואו נסתכל רגע אחד בתמונה הזאת. אנחנו ננסה לדמיין את עצמנו עכשיו בגדוד של המלאק. מה המלאק עשה כאן? המלאק בא לציקלג, שרף את העיר, לא הרג אפילו בן אדם אחד שהיה בתוך העיר, כי היו שם נשים וילדים. דווקא זה יפה, לא? כי אנחנו רואים פה פתאום שהם בסדר, הם רק לוקחים שבועים. ואנחנו קוראים עוד הפעם שהיה שם נער מצרי, עבד לאיש המלאקי. מה אתם חושבים על האומה הזאת? מה קרה? למה הם לקחו אותם את השבועים האלה? נכון. ומה הם עושים עם העבדים האלה? שום שימוש ודורקים אותם. נכון מאוד. אתם צריכים לזכור משהו שאתם אולי לא יודעים מבחינה היסטורית, זה מאוד מאוד חשוב לדעת. היום יש כל מיני קומודיטיז, אבל בעולם העתיק היה קומודיטי מאוד מאוד חשוב, קראו לו עבדים. במצרים היה שוק עבדים הכי גדול בעולם. אתם חושבים שאת כל מה שקרה במצרים, את כל התעשייה שלה, כשהם הפכו את בני ישראל לעבדים, זה היה בשביל סתם? עבדים זה תמיד הכוח עבודה הכי זול שיש. סליחה שאני אומר, כל האימפריות. לא שאני עכשיו עושה את עצמי אנטי-אימפריאליסט כזה גדול, אבל מה, איך כל האימפריות רכשו את ההון שלהם? לא מכל מיני עבדים שהביאו מאפריקה, מאינדיה, מכל מיני מקומות. אנחנו מדברים על תקופה שעבדים היה פשוט נכס. היו פשוט לוקחים אותם ומרוויחים מהם כסף. אתם מבינים מה זה היה השבי כאן? אתם יודעים למה הם בחו בחייה גדולה? יותר טוב למות מאשר להיות בשבי. אתם יודעים מה זה שבי? איזה השפלה זה לבן אדם? לוקחים ילד לשבי. אתם קראתם את אלכס סיילי, את שורשים, את רוץ, לא משנה אם זה גנוב או לא גנוב או מה, אבל צריך לקרוא את זה. עבד זה הדבר הכי נורא שיש בעולם. Dignity, separation, no hope. אין דבר יותר נורא מלחיות חיים שלמים בשבי. ולא הולכים לשבי רק לעבוד אצל האמריקאים, שגם שם זה לא היה תענוג גדול. אנחנו מדברים פה על עובדים, על אומות, ואנחנו יודעים את זה ממה שהתורה מזהירה, שהייתה בעיה הכי קטנה עם העבד, הורגים אותו. שוברים לו את השיניים, מוציאים לו את העיניים, כדי שלא... מה אתם יודעים שהתורה אומרת שאדם שיקה את עבדו, את עין עבדו או את עין המתו, למה עשו את זה? כי למה שהגויים עשו? אמרו, אתה בורח? אתה לא תוכל יותר לראות לאן אתה בורח, הוציאו לו את העיניים, נתנו לו לעבוד רק לתחון גרעין. היה לפני בערך 80 שנה יהודי בשם פרופסור ויליקובסקי, הוא דווקא היה רופא, הוא נולד במוסקבה, אבל מעניין שבסוף חייו אף אחד לא זוכר אותו בתור רופא. הוא נעשה מומחה גדול לארכיאולוגיה. הוא מצא פפירוס שנקרא פפירוס היפובר, והוא כתב ספר שנקרא עולמות נפגשים. אני חושב שהוא יצא גם באנגלית וגם בעברית. באנגלית בטוח שהוא יצא, אני לא בטוח שהוא יצא בעברית. והוא הראה באותות ובמופתים, אגב הוא לא היה דתי, הוא הראה באותות ובמופתים שמה שהתורה מספרת לנו נתמך בצורה מאוד מאוד משמעותית על ידי מה שהפפירוסים ותעודות ארכיאולוגיות מראות. כמובן שלא הרבה הסכימו עם זה, כי זה סתר הרבה תורות מדעיות, אבל ויליקובסקי, כמו שאני אומר, שבאמת בצורה מאוד יסודית ושיטתית הראה את הדברים, בא עם התיאוריה הבאה שאני חושב, אגב הוא לא מביא את כל הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה מאוד תומך בו, שהמלאק הייתה אומה. איפה היא חיה? היא חיה בשיפולים הדרומיים של הנגב. מה יש שם לעשות? אתה רוצה לגדל שם חיטה, לא גודל שם גרגר אחד. מים אין שם, כלום אין שם. אתם יודעים ממה הם חיו? הם חיו מלחטוף אנשים ולמכור אותם לעבדים. עכשיו תראו, התורה לא ממש אומרת לנו את זה, אבל אם אנחנו קוראים את הנביא, ותראו, באומות הקודמות זה לא היה כמו היום, שיום אחד בן אדם הוא רופא ומחר הוא מחליט להיות עורך דין, והיום עוברים ממקום אחד לשני. ומה בדרך כלל חיה בצורה מסורתית על איזשהו מקצוע מסוים? מה שקרה, נחשוב על ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. מה פירוש ויזנב בכל הנכשלים אחריך? למה הוא לא בא פנים אל פנים? כי לא היה להם אינטרס לבוא פנים לפנים. זה לא היה עם של מלחמה, זה היה עם של ואוצ'רס, זה היה עם של עיתים שבאים על הטרף אחרי שכבר הייתה מלחמה, כמו הנשר בשמיים מחכה לראות איזה סי שם שהוא יוצא החוצה ואותו הוא לוקח. ככה גם הם עשו. היה פה עם בני ישראל, הם לא מסוגלים להילחם נגד עם ישראל כשלעצמו, אלא אם כן דהיה מלחמה שבני ישראל יזמו אותה. הם רק מחכים לזנב בנכשלים. מה הם יעשו איתם? אל תדאגו, הם קירו אותם למצרים, הם יעבדו אותם ויזרקו אותם כשהם יהיו חולים, כמו שהם עשו לנערים המצרים. זה לא היה רק משהו של עם ישראל, אתם רואים? לעבד המצרי הם עשו בדיוק אותו דבר. עכשיו תסתכלו במקור י' א', זה דבר שראיתי אותו רק ביום שישי כשהכנתי את השיעור קצת יותר לעומק. חיפשתי ככה בפרויקט השו"ת, איפה כתוב המלאכי בתורה, בתנ"ך? דבר מאוד מעניין, חוץ מהמלחמות שהם נגד המלאק, כל פעם כשיש מלחמה עם המלאק, תסתכלו משהו מאוד מעניין. וירד המלאכי והכנעני היושב בהר, שופטים, ויאסוף אליו את בני עמון והמלאק, וילך ויך את ישראל. שופטים פרק ו', והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו אליו. שופטים פרק י', וצידונים ועמלק ומעון. יופי. שמואל א', והיה על דוד ואנשיו ויפשטו אל הגשורי והגזרי והמלקי. מה משותף לכל הפסוקים האלה? אף פעם לא לבד. עכשיו תסתכלו דבר יותר מעניין. אם אתם מסתכלים, המלקי והכנעני, אוקיי, זה הכנען היו עד האזור של באר שבע, גם המלקי היו שם. בני עמון, אנחנו מדברים כבר על אמן, ג'ורדן, ושם בני עמון, כן? הבא, מדיין ועמלק. מדיין זה כבר עוד יותר צפונה ומזרחה. עוד פעם עמלק שם, איזה מין עם זה? בכל מקום הם שם. צידונים ועמלקים, איפה זה צידון? ובצפון בכלל, בלבנון. אני אפילו זכיתי להיות שם, הסתובבתי בשוק של צידון. אחרי זה גשורי וגזרי ועמלקי, יושבים בארץ שור עד ארץ מצרים. מה הולך פה? מי שמע להם? אומה כזאת נמצאת במערב ארץ ישראל, בגבול עם מצרים, נמצאת מאחורי באר שבע, נמצאת באמן, נמצאת במדיין, נמצאת בלבנון. מה זה? התחושה שלי שמדובר פה במין אל-קאידה כזה. אנשים שבכל העולם, הם נמצאים בכל העולם. למה? הם מחכים במלחמות. הם לא נלחמים בעצמם, אבל הם תמיד בעלי ברית נאמנים. הם יהיו, כמו שאמרתי, הוואוצ'רס האלה שיורדים על הטרף אחרי המלחמה. הם הפיירטס, הפיירטס האלה, הפיראטים האלה שבאים, היה מלחמה, מישהו יפסיד במלחמה, לא משנה מאיזה צד, הם יעשו את הקומישן שלהם. ייקחו את החלשים, את החיילים שנפצעו, ישבו אותם, ימכרו אותם לשוקי עבדים, אם זה במצרים, אם זה בדרך שהולכת לאסיה, הם יעשו את הכסף שלהם. תסתכלו עוד הפעם במקור י' ג', וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ויש ממנו שבי. אומר רש"י, יושב הנגב זה המלאק, שנאמר בפרק י' ג', המלאק יושב בארץ הנגב. תשמעו, זה קצת מוגזם, כתוב פה נגב, כתוב שם נגב. לא, רש"י הרבה יותר עמוק מזה, זה המילה רק מזכירה לנו את מה שהם עושים. ואיש ממנו שבי. המלאק הם עם של סוחרי עבדים. והסיבה שאני אולי מהראשונים שמגלה את זה, זה בגלל שאנשים בדורנו, כשחושבים על התורה, אנחנו פשוט לא מבינים את זה. אנחנו לא חיים במציאות הזאת של שוקי עבדים ועבדים. אם אנחנו ננסה לדמיין ולהיכנס 2,000 שנה אחורה, 4,000 שנה אחורה, זה מה שהיה. זה היה הרכוש. בן אדם השאיר למשפחה שלו 3 שדות ו-12 עבדים. ולכן, זה מה שהמלאק עשה. הוא היה הסוחר, כמו שאני אומר, הבזוי ביותר. אדם שמנתק ילדים, מנתק נשים מהמשפחות שלהם, מנתק הורים זקנים מהילדים שלהם. הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות, הטרגדיה הכי גדולה שיכולה לקרות לעם. אין דבר יותר גדול מזה. הגמרא מספרת שם על הילדים של רבי ישמעאל שנשבו, וכל אחד בוכה וכל אחד מיילל עד שיוצאת נשמתם. מי יכול לקחת כזה degradation של אנשים כאלה? זה דבר לא ייתכן, זה הדבר הנורא ביותר בעולם. עכשיו תראו, לפני שאנחנו עוברים למקור הבא, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, מה היה התרומה הכי גדולה של אברהם אבינו לעולם עד היום? אתם צריכים לייצג. אלן, אם אתה רוצה לשבת, come and sit here.
Okay.
We will try to make it. I don't think we will do it. But, מה היה התרומה הכי גדולה של אברהם אבינו לעולם? מה זה? את כבר יודעת יותר מדי ולא טוב. לעשות צדקה ומשפט, אבל אני חושב שכולם יגידו שזה היה המונותואיזם. וזה הכל נכון, זה הכל נכון, אבל את צודקת שהבחירה של אברהם הייתה מצד הצדקה ומשפט. אבל אני שואל, מצדנו כ-human beings, שאנחנו מסתכלים אחורה על מה שאברהם נתן בעולם, מה היה הדבר, התרומה הכי גדולה שלו? אז זה נכון שזה מונותואיזם, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, לא יהיה פילוסופר אחד שיצליח למשוך אחריו אומה שלמה למשך אלפי שנים רק בגלל שהוא המציא אפילו אמונה באל אחד. אנחנו מדברים על אומות פגניות מסביב עם כל מיני אמונות. אברהם היה בראש ובראשונה מצד אומות העולם הרבולוציונר. שמעתם על המילה הזאת? יש גם מילה באנגלית דומה, של כל הסושל סטרקצ'ר בעולם. וצריך לדעת שזה היה הדבר החשוב ביותר שאברהם אבינו תרם לעולם. בעולם שהקומודיטי הכי נפוץ היה עבדים, תחשבו על אברהם אבינו. עם מי הוא התחתן? עם השפחה שלו, עם הגר. את מי הוא שלח למצוא בין אישה לבן שלו? את העבד שלו. זה היה unheard בעולם. אבל אני אגיד לכם גם למה זה. זה באמת תוצאה של המונותואיזם. איך אני יכול להיות עבד של מישהו אחר? התשובה היא, הגוד שלי יותר חזק מהגוד שלו, אז כשאני ניצחתי אותו במלחמה, אז מיד כולם הם סאבג'קט לגוד שלי ואני מביא אותו אליי. זה הפילוסופיה העמוקה שעומדת מאחורי עבדות. יש לי אלוהים, לך יש אלוהים, תראה מי יותר חזק, הם רבו ביניהם, העם שלי, העם שלך, אז האלוהים שלי יותר חזק, אז קדימה, כולם אליי. מחר האלוהים שלו כמו שניצח אותי, אז טוב, כנראה שכמו שעוד יותר חזק. כשאברהם אבינו בא ואמר, אין כמוש ואין בעל ואין בעל פאור ואין בעל צפון, יש אלוהים אחד, השם אלוקינו השם אחד, זה לא סתם פילוסופיה. פירוש הדבר שאני ואת ואתה 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 כולנו שווים, כי כולם נבראו על ידי אל אחד. איך אני יכול לשעבד מישהו אחר? ולכן בעולם הוא הכניס לא רק אמונה תיאולוגית, זה היה social revolution שאי אפשר לתאר אותו במושגים של אותו עולם. ואברהם אבינו סיכן את עצמו בשביל הדבר הזה. זוכרים את המלחמה שהוא עשה? נכון, יפה. בואו תהפכו עכשיו לעמוד מספר 4 ותסתכלו מה קורה שם בעמוד מספר 4. הוא יוצא ויקח את לוט ואת רכושות, עברו לפסוק י' ב', בן אחי אברהם וילכו והוא יושב בסדום, ויבוא הפליט ויגד לאברהם, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו. מיד יוצאים למלחמה, שתי דקות, מיד יוצאים למלחמה. עכשיו הוא לא הציל רק את לוט, הוא היה יכול לקחת את לוט ולברוח, הוא הציל את כולם. שבי, אברהם לא יכול לקחת את זה, he can't take it, לא ייתכן. ולכן אתם מבינים גם כן שכשמלך סדום בא אליו עם ההצעה הזאת, אמר אברהם, מה? אתה עושה צחוק? אתה חושב לתת לי כל הנושא הזה של מקח וממכר? פה יש עניין אידיאולוגי ממדרגה ראשונה. לא ייתכן שאתה חושב שיצאתי להם בשביל להיות עשיר מהמלחמה הזאת? אני באתי לשנות פה משהו בעולם, תפיסה בעולם. איך אני יכול לעשות negotiating over נפשות כאלה? זה בכלל לא בא בחשבון. כבר לא נספיק את כל מה שאני רוצה, אבל אני רוצה לראות לכם נקודה מאוד מפתיעה. ראיתי זה ביום שישי, אמרתי וואו, זה ממש מעניין, כי נזכרתי פתאום בפסוק הראשון של בפרק י' ד'. תסתכלו את הפסוק הראשון שציטטתי, וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש. ויקו את כל שדה העמלקי וגם את המורה שבחצון תמר. אומר רשי, מה אתה מדבר? המלק נולד, אני יודע, זה ארבע דורות אחר כך, איזה שדה העמלקי? אז רשי אומר, זה על שם העתיד. לפעמים התורה נתנה כל מיני שמות על שם העתיד. הרמב"ן יש לו פירוש אחר, שהיה איש בשם המלק, והמלק שנולד 4 generations after, הנכד של עשיו היה קרוי על שמו. אבל אני חושב שהתורה כאן מכניסה דבר מאוד מאוד חשוב. כל הסיפור הזה היה בשדה המלכי. כל המלחמה הזאת הייתה על שבויים ועל לקחת אנשים. אוקיי, אתה לא רוצה לשלם לי טקסס? אתה תיתן לי את האנשים שלך. ואברהם אבינו יוצא, זה שדה המלכי, כי כל הסינרי שם זה על שבויים ועל שבי, ולכן זה נקרא שדה המלכי, כי אין עם בעולם שמייצג את הנושא של שבי ולקיחה בשבי כמו המלך. עכשיו תראו, ב-1812 בארצות הברית יצא חוק נגד הפיירטס. אתם יודעים שכשיצאו והיו קרו כמה דברים ב-1812, אבל אוניות אמריקאיות שנסו לסחור באפריקה ומסביב לאפריקה, הם נתפסו על ידי הפיירטס, הם לקחו, שרפו אותם, לקחו את כל מה שהיה שם והרגו אותם. אני לא זוכר מי היה הנשיא באותו זמן, אבל היה נעשה חוק בקונגרס האמריקאי שצריך להרוג אותם בלי לרחם, בלי נגושיישן, בלי שום דבר. אין דבר, לאדם החופשי אין דבר יותר נורא משביעת שבי. אין דבר כזה. האמריקאים הבינו את זה. איך קראו לנשיא הזה ששחרר את כל העבדים? לינקן. מה היה השם הפרטי שלו? תזכיר לי. אתם מבינים? זה לא במקרה. זה לא במקרה. דרך אגב, הסרט הוא באמת סרט טוב ומעניין. יש כאן דבר מאוד עמוק. זה לא סתם. המלחמה בשחרור עבדים התחילה עם אברהם אבינו. ועמלק מייצג את הדבר ההפוך. אין לי זמן יותר, אני לא רוצה לעכב חד ושלום, אבל אולי לקראת פורים הבא, בעזרת השם. כן.